הבאים לכל תלמידי הישיבה ומיוחד לשיעור א' חדשים שזכו להגיע לישיבה, שלכולנו יהיה זמן טוב ולימוד טוב ופורה. באמת סייעתא דשמיא מיוחדת ש כך היה סדר הדברים בישיבת מרכז הרב, בעצם הם גאים בראש חודש, אבל הזמן היה מתחיל בג' אלול. אני זוכר בתור בחור, אחר כך אברך, בישיבה, הרגעים המרגשים ביותר בישיבה היו הרגעים האלו של ג' אלול, בדרך כלל בסיומו של היום, אם היה יוצא כמו היום, אז תחילתו. קודם כל ההתכנסות, שהיינו מתכנסים בבית הרב, לכשעצמו המקום גורם, המקום בית הרב קדושה מיוחדת, רושם אלוקי מיוחד שלא זז מהמקום. אני זוכר שקבוצה של תלמידים פנו לרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה בימים נוראים, ראש השנה, ימי ראש השנה, יום כיפור, גם בחגים, היה מתפלל במה שנקרא הבניין הישן, בית הרב, שם הוא היה מתפלל. מאוד היה חסר בישיבה, כשישיבה, תחילתה של ישיבת מרכז הרב שם, אבל אחר כך הישיבה עברה לקריית משה, כידוע לכולכם. ומאוד היה חסר שהרב צבי יהודה לא נמצא עם הישיבה בתפילות, ראש שנה, יום כיפור. אז קבוצה פנו אל הרב, אני לא יעזתי, עמדתי מהצד, אני זוכר, וביקשו מהרב שיבוא להתפלל בישיבה. הרב אמר שהוא לא יכול, הרב צבי יהודה, הוא לא יכול. אמרו, אבל לישיבה מאוד מאוד חשוב. הוא אמר, מקום בו עמדו אבותיי לא יכול לזוז ממנו. אז בית הרב, מציאות מיוחדת, גם היום מי שמגיע לשם, למרות שעשו שם כל מיני זה, אבל הרושם המיוחד של המקום נשאר. ובג' אלול הם מתכנסים תלמידי חכמים גדולים של הדור הקודם, היה הרב חיים יעקב לוין, בנו בכורו של רב אריה לוין זצ"ל, מגאוני הדור, הרב אושפיזאי, הרב של רמת גן, היה מזקני תלמידי חכמים, הרב גרשוני, אחד מהגאונים, תלמידי הרב זצ"ל, הרב שאול ישראלי, שהיו פוגש את זקני העדה. ו והרב צבי יהודה היה מדבר בסוף. וכשהרב צבי יהודה היה מדבר, הייתה התרגשות נוראה. הרב צבי יהודה ניגש שם, שבימה כזו של ליד ארון הקודש, ופה יש מסגרת כזו שעומדים, אז שם היה הסטנדר. הרב צבי יהודה היה מתעטף בתלית והיה מתחיל לדבר, מיד פורץ בבכי, וממש הייתה הרגשה שעכשיו הרב נפטר. עכשיו כאילו אנחנו נמצאים בג' אלול תף ריש צדיקי, תרצה. התרגשות עצומה, והקשר, קשר הנשמות שהרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה קשור עם אביו, עם מרן הרב קוק, קשר נשמתי כל כך עמוק, ש הוא היה חי את המציאות הזו. הסתלקותו של הרב, התעלותו של הרב לשמי מרומים, שהיה אומר נלקח ארון האלוקים מאיתנו, 40 שנה אחרי, כאילו שעכשיו זה קרה. בדרך כלל הרב צבי יהודה היה מדבר על הרב זצ"ל, נוגע בנקודות ההתפתחות של הרב, לפעמים בנקודות כאלה, לפעמים בנקודות כאלה. אני כפי מה ששמעתי ואני קורא בספרים, אלך בעקבותיו כמה שידים מגעת. ושזה חשיבות גדולה לדעת את, בקווים כלליים כמובן, את דרך הצמיחה של מרן הרב קוק זצ"ל. גם מציינים, גם הרב צבי יהודה היה מזכיר את זה, שמילדות היו ניכרים בו סימני קדושה מיוחדת, יראת שמיים מיוחדת, אבל מעל הכל אהבת התורה. אהבת התורה, לשונו של הרב צבי יהודה, התורה הייתה נשמת הקודש שלו, נשמתו הייתה כולה תורה. תחילת לימודו הייתה אצל אביו. אביו היה שלמה זלמן קוק, הכהן קוק, תלמיד חכם חשוב, והוא היה לומד עם הרב ועוד תלמידים היו לו, היה כמו ללמד. תחילת לימודו לימוד הגמרא, ויש חברים שלו היו כותבים, כתבו שכבר בגיל צעיר והיה לומד בשקידה עצומה, חדש, עד שהגיע לאחרי גיל בר מצווה, ל-14 אולי, 15, אז אביו ראה שזה לא בכוחו ללמוד איתו. גמרו הרבה הרבה מסכתות ביחד, גמרא, רש"י, תוספות, היו לומדים. ראה שזה לא בכוחו, ואז הביא אותו אל אחד מגדולי הדור שהיה גר בקרבת מקום, המקום שהם היו, המקום שהרב נולד בו, היה נקרא גרייבה, והביא אותו לעיר דווינסק. שם ישב הגאון רב ראובן דיננבורג, היה מעיר אחרת, והיה שם הרב. הוא היה ממש מענקי הדור, הבית הלוי ורבי יצחק אלחנן מקובנה. הם אמרו, היה פעם איזה רעש גדול עם איזה פסק הלכה שלו, והם אמרו אי אפשר לחלוק עליו, אם הוא פסק אין בדור מי שיוכל לחלוק עליו. עם רבנים אחרים שיפסקו אחרת, אבל לצאת נגד, רצו שיצאו נגד הפסק שלו. והוא היה הייתה לו דרך שיטה בלימוד, לא לומד אחרונים, אך הוא היה כמעט רק גמרא וראשונים, וזה הייתה דרכו, והוא כותב את זה הרבה. לא נשאר ממנו הרבה הרבה, רוב התשובות שלו עבדו, כותב תשובות ארוכות, וספר ראש לראובני, ספר תשובות שלו, ששם הוא מדגיש, וגם בשוטים אחרים יש תשובות שלו שהכניסו גדולים אחרים, הוא מדגיש שדרכו בלימוד הגמרא והראשונים, וכשהיו אומרים לו סברות של אחרונים, איפה זה כתוב בגמרא? אם לא היה ביסוס מהגמרא, לא מוכן לשמוע. הוא היה תקיף מאוד בעניין הזה. והרב שלמד אצלו, אז מאוד ספג את השיטה הזו. אפשר לומר שהוא היה מורו ורבו של הרב זצ"ל היסודי בלימוד הגמרא, שעשו פוסקים. כתוב עליו שהוא לא, הרב זצ"ל אמר, הרב נריה בספרו זכר צדיק לברכה, משה צבי נריה, כותב שסיפר לו הרב בורחוב, הרב אבא יעקב בורחוב, היה אחד מגדולי הדור גם כן, ועלה לירושלים. אז הוא סיפר שכשהוא הוציא ספר שלו, הוא היה, הרב בורחוב היה תלמיד של רבי יצחק אלחנן, רבי יצחק אלחנן היה ענק הפוסקים, גדול הפוסקים, והוא בא אליו אל רב ראובן להראות לו את הספר שלו, והראה לו איזו תשובה מיוחדת שם. אז רב ראובן אומר לו, בתשובה אומר לו, מאיפה מצאת את המורדכי הזה? איזה חידוש במורדכי. אז אמר, הוא התפלא מאוד, הוא אמר לו, מה זה מאיפה מצאתי? זה מפורש ברמה, באיזשהו מקום בשולחן ערוך. אז רב ראובן אמר, טוב, אני רואה שצריכים ללמוד גם את השולחן ערוך. הוא היה כל כך חריף בעניין הזה של ש"ס וראשונים, ולפסוק את ההלכה מתוך הש"ס והראשונים. אז הרב בורוכוב סיפר הוא סיפר לרב נריה שכשהוא בא לירושלים סיפר את הסיפור הזה. הוא ידע שהרב זצל היה קשור מאוד לרב ראובן, ממש היה דבוק בו, תמיד היה מזכיר אותו. אז הוא אמר לו, סיפר לו את הסיפור הזה. אז הרב אמר לו, אני מכיר את הסיפור הזה. הוא אומר, איך אתה מכיר? מי זה? רק אני הייתי שם איתו. הוא אומר לו, כן, אני שמעתי את זה ממנו, מרב ראובן. הוא אמר לי שבאמת הוא הגיע למסקנה שהוא צריך לעשות קביעות בשולחן ערוך. הוא מוכרח, הוא היה מגדולי הפוסקים של הדור. אבל הפסיקה מקורית מתוך ש"ס, ש"ס וראשונים על בוריין. אז הרב צבי יהודה היה מספר שני דברים. אמר שפעם אחת שהרב היה צעיר, הרב היה בן 14-15, הם למדו, הרב עם רב ראובן, והרב הקשה איזה קושייה, רב ראובן ענה לו, אז הוא שאל עוד פעם, הוא ענה לו עוד פעם, רב ראובן אמר לו, אידי קינן כולה היי לא תנינה. אם אנחנו נדייק כל כך, נשאר על העמוד הזה, לא נלמד כלום, לא נתקדם. הרב אמר שאחר כך הוא הלך וחשב על הדברים, אמר, אבל השאלה היא שאלה, אבל התשובה היא תשובה. הוא אומר, ותשובה כזאת, זה, זכיתי לזה, הוא אומר, שצריכים לדעת לשים גבולות, צריכים לעיין, להקשות, לתרץ, אבל לדעת לשים גבול גם, ולדעת שצריכים להתקדם. פעם שמעתי שהרב זווין אמר לבחורים, אני זוכר מאיפה הם היו, אבל סיפרו לי בחורים שהיו עצו מאחת, אני חושב מאחת הישיבות, אבל אני לא בטוח. אז הוא שאל אותם, כמה הספקתם? אמרו לו, כמה, משהו. אז הוא אמר, אתם יודעים מה אתם דומים? אתם כמו אחד שמחפש נפט וקודח עם סיכה בתוך האדמה, מכניס סיכה עמוק, 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 עמוק. מה יצא? אומר, מוכרחים לדעת לשלב את שני הדברים. להספיק הרבה וגם להיה. זו הייתה הדרכה הראשונה של רב ראובן. והרב צבי יהודה מסר את זה כך. והייתה לו מגמה בזה, הרב צבי יהודה היה רוצה שבזמן יספיקו מסכת עם ראשונים, בשקידה גדולה, בעבודה גדולה. לא היה מרוצה מזה שההספק מצטמצם מאוד, אבל קשה לעשות השוואה בין הדור ההוא והדור שלנו, קשה מאוד. המושגים של התורה כל כך שונים. אם ילדים למדו מסכתות שלמות וידעו, ואחרי זה בני 18 למדו אותם בעיון, אז יכלו לרוץ על המסכת. הרי אצלנו זה שונה, אבל אנחנו לא נפטרים מזה. אנחנו לא נפטרים. ואנחנו, צערנו הרב, בינתיים אנחנו שבועים במתכונת הזו שנקראת משרד החינוך. הרב צבי יהודה היה אומר שצריך לכתוב משרד החינוך הכללי עם קוף ולא עם קף. וכל שיטת החינוך וצורת החינוך היא כזו שבחור בן 18 מגיע לישיבה גבוהה, ואז הוא מתחיל לחשוב מה זה תורה, צריך לפגש עם תורה, ואולי יתחיל ללמוד, ועד שהוא נקלט, ועד שהוא משיג את המושגים. אז אני לא רוצה שנעשה השלכות, מה ש... כל המושגים, יש משפטים שגדולים אמרו אותם, מה אתם לא מספיקים 5 דפים גמרא ביום, זה מינימום? מה? וכל מיני מושגים כאלה. זה לא, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו, אבל שום דבר לא פותר אותנו מללמוד בשקידה גדולה ולהתקדם ולעלות ולהתמיד מעל המעל. סיפור שני שהרב צבי יהודה סיפר על העניין הזה, שלא כל כך הדרכה חינוכית, אבל הגדרה כבר תפיסת אישיותו של הרב בגיל הזה, רב רובן החליט להראות לו תשובה שהוא כתב, תשובה ארוכה, תשובה גדולה. הראה לו את התשובה, והרב פרח פרחה, קשה על רב רובן קושייה מסברה מבוססת על גמרות. ורב רובן שמע את הקושייה, והקושייה הייתה פרחה, טיובתה על כל התשובה שלו. איזה מצב לא נעים. ורב רובן הסתובב בחדר הלוך ושוב והלוך ושוב, והוא אומר, הוא לא, אי אפשר לפרוח את הסברה, הסברה היא בנויה היטב. הוא לא רואה גמרות שפורחות את הסברה שהרב אמר. וכך הוא הסתובב, והרב הרגיש כל כך לא נעים, כל כך התבייש. אז הוא ככה לאט לאט נשמט והלך הצידה, רצה להיעלם בכלל מהחדר, כך היה לו לא נעים. אז רב רובן הסתובב ככה הלוך ושוב בחדר, חוזר עובר על התשובה, על הגמרות. אז הוא הרגיש שהרב ככה כל כך, מה אתה חושב? אתה חושב שאני מצטער? שאני מרגיש לא טוב? אני שמח. אומר, אני שמח שאני רואה שהולך וצומח גדול בישראל. אתה כבר מאז צמיחה של הרב. אחר כך הרב, אחרי כן רב רובן נפטר, ואז הגיע לדווינסק האור שמח, והרב היו לו קשרים עם האור שמח, לא כמו עם רב רובן שממש היה ישב ולמד אצלו ואיתו, אבל אצל האור שמח היו נפגשים, וכשהיו נפגשים האור שמח היה שוכח מהכל, ושעות היו מדברים ביניהם, עד שהיו עוד תחנות ביניים, מקומות חשובים שהרב עבר, כמה וכמה מקומות בגילאים האלה, התפתח אצל הגדול הזה, אצל הגדול הזה, ישב שנה פה, כל הזמן בשקידה גדולה, עד שהגיע לישיבת וולוז'ין גיל 18, הגיע לישיבת וולוז'ין. שם ישיבת וולוז'ין הייתה מלכות התורה, הנציב היה ראש הישיבה, נציב מוולוז'ין, בעל שו"ת משיב דבר, חומשים שאנחנו מכירים, חידושים שלו על הש"ס, השאילתות, הנציב היה גאון אדיר, והרב מאוד נקשר אליו, והנציב מאוד נקשר אל הרב. ושם הרב קיבל את היסודות הכלל ישראלי. הנציב היה שקדן עצום, מתמיד עצום מצעירותו, שקדן גדול, מלא שמחה של תורה. הנציב לא סבל עצבנות של עירת שמיים עצבנית, רחבות נפש, רחבות חיים, ושמחה של תורה ושקידה גדולה של תורה. אבל הנקודה המחודשת, המיוחדת שם, הייתה מלכות התורה. התורה מנהיגה את כלל ישראל. התורה היא שמנהיגה את חיי כלל ישראל. וזו הנקודה שהרב המיוחדת, שהרב קיבל אותה שם בוולוז'י. אני ראיתי שהרב מריה כותב שהרב, הוא שאל את הרב, שמאוד ידוע הקשר שלו עם הנציב, אבל באותו זמן היה גם רב חיים מבריסק שם בישיבה, והיה מגיד שיעור, ומה היה, לא היה לרב קשר עם רב חיים. אז הוא אומר שהרב אמר לו שהיה קשר הדוק ביניהם, והנציא, רב חיים היה קורא לו לפני שהוא מעביר את השיעור, והיה עובר איתו על השיעור. היו ראשי ישיבות שכך היה מקובל, גם בקרם ביבנה, שלמדתי אצל הרב גולדוויכט, היה דבר כזה, היה תלמיד אחד, שהוא היה עובר איתו על השיעור, לפני השיעור. אז כזה לקוח מבריסק, הוא היה תלמיד בבריסק, הרב גולדוויכט היה תלמיד בבריסק, ורב חיים ככה היה עובר עם הרב על השיעור לפני כן, ואחרי שהיה מעביר את השיעור הרב היה הולך אליו שוב עם ברורים. הרב אמר לו, נו מה רב חיים, ודאי, אבל בתור תלמיד של רב ראובן היה לי קצת קשה איתו. זאת אומרת, כל כך הרב התחנך לזה שהסברות צריכות להיות בנויות היטב על הגמרות, מבוררות ומפורשות בגמרות וראשונים. בוולוז'ין הרב צבי יהודה אמר שהרב היה לומד שם, כפי שהעידו חברים, 60 דף גמרה כל יום. כל יום. זה... מי יכול להקל דבר כזה? ואמרו לרב צבי יהודה, 60 דף גמרה, גמרות שהוא הכיר, ורק את הגמרה. הרב צבי יהודה אמר, לא, גמרה עם ראשונים. אני לומד את הגמרא עם ראשונים. טוב, זה, כן, אנחנו לא צריכים פשוט בשביל לדעת, לא, אנחנו לא הולכים לחכות את הרב. לחכות את השקידה, כן, את המידות, כן, את הגאונות, כל אחד ומתנת השם שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הרב היה גאון אדיר. אבל אנחנו כן צריכים לדעת על מה אנחנו נשענים ובספרים של מי אנחנו לומדים ומתורתו של מי אנחנו יונקים. צריכים לדעת שהרב היה ענק שבענקים, לא רק בדורו אלא בהרבה הרבה דורות, כולו מלא 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 בתורה. החברים מוולוז'ין אומרים, זה היה הלימוד בבית המדרש. הוא היה מגיע בשבע בבוקר לתפילה והולך מבית המדרש ב-12 בלילה, נדמה לי, והיה לומד את ה-60 דף גמרא. אבל החברים אומרים שכבר אז היה ניכר שהרב שולט גם בספרי קבלה. פה ושם המציץ והיו יודעים את זה. הרב היה מילדות, שהרב צבי יהודה אמר שאביו, האבא של הרב זצל, היה אומר עליו כבר בתור ילד שיש בו דעת יראת השם, לא סתם יראת שמיים אלא דעת יראת השם, התבוננות של יראת השם. הן יראת השם היא חוכמה, היא החוכמה. והיסוד הגדול שהרב צבי יהודה היה אומר, כמובן שזה בשם הרב זצ"ל, היסוד הגדול של המסילת ישרים, אז תבין יראת השם, תבין יראת השם, התבוננות ביראת שמיים. וזה מלווה את הרב לאורך כל השנים. אחרי ולוז'ין הרב התחתן עם ביתו של האדרת, ועובר לגור אצל חמיב האדרת, שהיה הרב של פונוביץ'. ואז היו קוראים לרב על שם המקום ההוא, כבר בוולוז'ין הוא היה מאורס, אז היו קוראים לו הפונוביז'ר אילוי, האילוי מפונוביץ', על שם, כבר על שם החותן שלו. אז אחר כך עבר לשם והיה לומד הרבה מאוד עם חמיב. וחמיב היה גם הוא מגאוני הדור, חבר קרוב של הנציב ושל החפץ חיים, עוד מגדולי הדור. כמו שהרב צבי יהודה אומר תמיד, שהנציב כותב עליו הגאון האמיתי. אז בבוקר הם היו לומדים בבוקר ביחד, אחרי תפילת שחרית היו לומדים ביחד שולחן ערוך. הרב כן למד שולחן ערוך עם כל זה, למד היטב שולחן ערוך. היו לומדים שולחן ערוך עם נושא כלים. אז הרב צבי יהודה אמר שהרבנית חמותו של הרב הייתה בה, צריכים לאכול, קבעתם זמן. אני לא יודע בדיוק מה היה הזמן, שעה, שעתיים שהם היו לומדים אחרי התפילה, שצריכים לאכול ארוחת בוקר עוד מעט. איזה, אז הרב אמר לה, הרב אמר, אנחנו אכלנו, אנחנו אוכלים. מה? אומר בטא, יש פה, הם עמדו שולחן ארוך אור החיים, אז היה שם, יש שם נושא כלים, המגן אברהם והמגן דוד של התז. אז הרב צבי יהודה ככה היה אומר, אני לא בקי בזה, אבל היה אומר מגן, מוגן, מגן, מיגן, לא יודע בדיוק מה זה, זה בטן, זה כאילו. אז היה אומר פה הנה אנחנו אוכלים, המגן אברהם והמגן דוד, האדרת קראו לו אליהו דוד, אנחנו אוכל, מה אנחנו צריכים אוכל? הרב היה אוכל את השולחן ערוך, ותהי בפי כדבש למתוק. אהבת התורה, אהבת התורה. עד ש החפץ חיים הגיע אל האדרת והכיר שם את הרב זצ"ל, מאוד מאוד התפעל מהרב, ודיבר עם הרב שהוא רוצה שהוא יבוא לרדין ויהיה ראש כולל קודשים ברדין. החפץ חיים היה בדריכות גדולה מאוד של ציפייה לגאולה וציפייה לבית המקדש, ולכן הוא כתב את הספר שלו ליקוטי הלכות, שזה מעין השלמה לריף, הריף שקיבץ את כל תמצית מסקנות הסוגיות על השס. אז החפץ חיים כתב ליקוטי הלכות מכל הגמרות, נגיד מפסחים, אז יש שם חוד פסחים, אבל יש שם קודשים, קורבן תמיד ועוד, וכך מכל המסכתות ליקט ענייני קודשים והוציא שלושה ספרים ליקוטי הלכות. והוא מאוד רצה שיהיה כולל חשוב, כולל גדול וחזק מאוד, שיגדל תלמידי חכמים גדולים מאוד בהלכות קודשים. הוא רצה את הרב זצ"ל, אבל אני פה לא יודע בדיוק מה היה העניין שם, שיכול להיות שזה באותו ביקור תוך כדי או מה, הוא בא אל הרב, אומר לו יש לי בקשה אליך, אתה מוכן למלא אותה? והרב אמר, מה, אם הרבה אומר לי לעשות משהו, אני לא אעשה, מה אני, איך אני יכול לו, החפץ חיים, זה היה האדרת, אבל זה היו לרב צבי יהודה סיפורים, האדרת כל כך התאמץ לשמש את החפץ חיים, רק רצה לזכות משהו, להגיש לחפץ חיים, לתת לו, לשמש אותו. אז הרב אומר, נו, אז הוא אומר, אני אומר לך ללכת לרבנות, יש פה קהילה שמחפשת רב, ואני רוצה שתלך לרבנות. זה פתאום, והרב אמר לו, אבל דיברנו על משהו אחר, והרב כל כך רצה, הרב מטבעו לא היה שייך לרבנות, היה שייך לשבת כל ימיו באוהלה של תורה בקודש הקודשים. אבל חפץ חיים אמר לו, אמרת שאתה תקיים, זהו, הולך לרבנות. ואז עבר הרב עבר לרבנות של קהילת זיימל. נדמה לי, וזה אני לא זוכר כעת טוב, זה בטח חשוב, שהחפץ חיים אמר לרב, כלל ישראל צריך אותך ברבנות, ככה הרב צבי יהודה אמר, שהייתה לחפץ חיים הרגשה חזקה שהרב יש לו עניין חשוב מאוד ברבנות בכלל ישראל, הוא צריך ללכת על הכיוון הזה. משם הרב עבר לבויסק, משם עבר ליפו, עלה לארץ ישראל. הרב עלה לארץ, ובכל המקומות האלה המשיך בלימוד שלו, ציינו אנשים שהוא ממשיך בלימוד של 60 דף גמרא ביום מצד אחד, ומצד שני העידו על התקופות האלה שלא זזו ספרי המהר"ל מעל שולחנו. הוא עוסק הרבה מאוד במהר"ל. באותו זמן גם העמיק מאוד בענייני הקבלה גם, והיה במשך תקופה מסוימת אצל בעל הלשם, קיבל חופשה מהרבנות שלו אחרי שנתאלמן מאשתו באמצע הרב, אחרי שהייתה להם תינוקת וביתו של האדרת חלתה ונפטרה, והרב הייתה תקופה קשה מאוד לרב. ואז הוא קיבל, ביקש מהם שהוא רוצה לצאת צו, ויצא אל בעל הלשם וישב תקופה אצל בעל הלשם והרקיע לשחקים בענייני פנימיות התורה, כמו שכבר לפני כן, מוכח שכבר לפני כן הוא, אם אתם במאמרי הראייה, יש באור אגדות רבא בר בר חנה, יש שם הרבה אדיר במרום, כלח פתחי חוכמה, זה מגיל 21-22, אז זה עוד לפני כן. אבל אני שוב אומר את זה, אנחנו לא הולכים ללמוד פה מהרב, אחרי גם אולי אני אקדים מה שתכנתי לסוף, שאני לא תכנתי לדבר על הישיבה, ישיבת מרכז הרב. ישיבת מרכז הרב זה הרב צבי יהודה. נכון שהרב הקים את הישיבה, הרב כתב איגרות ומכתבי יסוד להקמת ישיבת מרכז הרב, ואחרי כן היה הרב חרל"פ. ישיבת מרכז הרב בזמן מרן הרב זצ"ל קמה עם שני תלמידים, היו שני תלמידים, והנזיר כותב כמה שנפשו אגומה עליו, איך זה כואב לו, הרב ענק, ענק שבענקים, איך? אחר כך הישיבה גדלה, היו כמה עשרות, אחר כך היה הרב חרל"פ, היו 10 תלמידים, 15 תלמידים, עד שהרב צבי יהודה התחיל להנהיג את הישיבה, והתחילו להגיע תלמידים שלמדו בכפר הרועה, הרב דרוקמן, הרב עוזי קל חיים זכר צדיק לברכה, ואחר כך הגיע ראש הישיבה, בדל חיים טובים וארוכים, הרב זלמן, חיים שטיינר, עוד. ומאז התחילה ישיבת מרכז הרב יצמח. ישיבת מרכז הרב צמחה כי הרב צבי יהודה ראשו היה בשמיים, אבל הוא היה גם על הארץ, והוא ידע איך לדבר לבחורים, והוא ידע מה הבחורים צריכים. הרב כותב תוכנית לישיבה, תוכנית הבחורים בישיבה. קודם כל להווה ידוע לכם, בחור שנכנס לישיבת מרכז הרב מגיל 22 בערך, אחרי שלמד בישיבות אחרות, צריך לדעת לפחות סדר אחד, גמרא, רש"י, תוספות מינימום, ושליטה מוחלטת בתנ"ך, וללמוד בישיבה כוזרי, מורה נבוכים, חובות הלבבות, ספר העיקרים, מה שכחתי? 50? לא זוכר. מה? רס"ג, אמונות ודעות של רס"ג, זה הראשון, נכון? אמונות ודעות, מורה נבוכים, כוזרי, חובות הלבבות, וספר העיקרים, וכל הספרות של הדורות האמצעיים, וכל הספרות של הדורות האחרונים, והנזיר כותב גם כן תוכנית לישיבה, צריכים ללמוד. אמת, פנטזיות. בערך של הבחורים, מה זה שייך? הרב צבי יהודה והוריד את הדברים לארץ, כוזרי. הם צריכים ללמוד כוזרי, ללמוד היטב כוזרי, וללמוד מסילת ישרים, וללמוד מהר"ל, וכולי ואולי, ותצמחו ותהיו גדולים בישראל. אז צמצם את המגמות, ריכז אותם, העמיד את הדברים בצורה, ואכן הרב צבי יהודה הוא שזכה לבנות את הישיבה ולהקים דור של תלמידי חכמים ממשיך לצהל. והיום הרי זה לא יאומן איך שהרב היה אז ממש בירושלים בבדידות כזו, במסגרת צרה, וכל הניסיונות להקים זה לא, ואיך היום המעיינות משתלחים לצפון, לדרום, למזרח ולמערב, וכמה עוסקים בתורתו של מרן הרב בספריו. בדקות האחרונות שיש רוצה לקרוא פרק אחד מספר אורות, אולי אני אקדים בקשר למה שאמרתי עכשיו על הישיבה. הרב צבי יהודה אמר, סיפר פעם באחד השיעורים, סיפר שהוא חלם חלום. יש קצת קונטרסט קטן של חלומות של הרב צבי יהודה בסוף אור לנתיבתי, אני חושב שזה לא נמצא שם. אז הוא סיפר באחד השיעורים שהוא חלם שיש בניין ענק, מלא מלא חדרים, חדרים 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 חדרים, בעיגולים חיצוניים ויותר פנימיים ויותר פנימיים ויותר פנימיים ויותר ויותר ויותר, מלא חדרים 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 חדרים, לא, הכל קשור לתורה, שייך לתורה, חדרים חדרים של תורה, בדעת חדרים ממלאו, כמו שכתוב. ויש חדר פנים פנים פנימי, ושם הרב יושב, בחדר הפנימי ביותר הרב יושב יד שולחן וכותב, כותב, 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 כל הזמן כותב. והרב צבי יהודה נמצא לידו, ומדי פעם הולך לראות מה נעשה בחוץ. אז הוא הולך למעגל החיצוני עד למרפסת, ואז הוא רואה למטה יש רחבה ענקית ליד הבניין, והוא רואה שם שמתאספים שם מלא 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 בחורים, המון המון בחורים ובחורות מתאספים, אלפים אלפים, והם אומרים, הם רוצים לשמוע את הרב קוק, הם רוצים לשמוע את הרב קוק. אז והרב בפנים, הרב עסוק, הרב כותב, והם כולם מבקשים את הרב קוק. והוא רואה שמרוב שהם מחכים, הוא רואה שהם מתעלפים שם, בחורים, בחורות, מתעלפים. סתם הם הרב צבי יהודה רואה, אז כמובן שזה היה בנפרד. הרב צבי יהודה היה מאוד מאוד מקפיד בעניינים האלה. היה אפילו שהיו צעדות של, פעם הייתה תקופה שהיו כובשים את ארץ ישראל בצעדות, עוד לפני שיכלו להקים התנחלויות. ברוך השם היום כל החומות ייפלו וישברו וכהנה 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 התווספו. אבל אז הרב צבי יהודה לא הסכים שילכו לצעדות אם הולכים בערבוביה, רק מאוד מקפיד. וזה המשך מהרב זצל, גם לא נגענו בעניין הזה של הקדושה של הרב זצל, כמה הרב היה מקפיד על קדושת העיניים וטהרת המחשבות. בכל אופן, אז הרב צבי יהודה רואה שמתעלפים, וזה אומר אין ברירה, הוא מוכרח ללכת לרב להגיד לו. הולך לבפנים, בפנים, 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 לחדר הפנימי, אומר, מספר לרב. הרב אומר לו, אתה תצא, תעמוד מלמעלה ותדבר אליהם ותלמד אותם אורות, תלמד אותם אורות התורה, אורות התשובה, תלמד אותם. ואז הרב צבי יהודה יצא והתחיל ללמד אותם. זה היה החלום. הרב צבי יהודה אמר שזה חלום אמיתי, מאוד אמיתי. הרב היה כולו פנימי. הרב, לא, קצת אנחנו קוראים סיכומי שיעורים של הרב, לא יודע מי הבין אותו, מי המסוגל להבין את הרב. הרב באמת ממש, זה לא יאומן, לא יאומן, היקף כזה של תורה ועמקות כזו של תורה ועמקות של מחשבה. ותדעו לכם, תדעו לכם שכל מה שהרב כתב, היום אנחנו זוכים שהדברים מהירים הרבה הרבה יותר מאשר אז. נפתח האור יותר ויותר ויותר, וכמה שהוא מתפשט יותר, יותר מתגלה, יותר מאיר האור. ועם כל זה, הרב צבי יהודה היה תמיד, לא, מדי לפעמים היו כמה כאלה אירועים כאלה שהרב צבי יהודה מדגיש איך צריכים לגשת לספרים של הרב בחרדת קודש נוראה. חושבים, זה כתוב מילים. הרב בעצמו אומר שכל משפט מכוון לעמקי עומקים של תורה בכל גווניה של תורה. אז זה היה פעם באחד השיעורים, משהו מיוחד מופיע מתוך התורה הגואלת בשיעורים למהלך האידאות, שהרב צבי יהודה אמר, מישהו אמר לו, הרב, את זה כבר למדנו. זה למדת כבר? כבר למדת את זה? אוי, היה, זה לא היה פשוט לעמוד ליד גדולים, ייזהרו בגחלתם. אור גדול מאוד, אבל צריכים גם לדעת להישמר. למדת את זה? אז הוא מסתכל ככה על ה, אומר, מסופקני, מי מכם שנמצא כאן מסוגל להריח בדברים? טוב, אז אם ככה נסגור את הספרים, נלך הביתה, זה לא בשבילנו. אז זה נכתב למלאכי עליון, אז הוא אומר מיד אחרי, אולי, אולי אחרי אלף פעמים. זאת אומרת, צריכים ללמוד וללמוד וללמוד ולא להתייאש, וגם כשחושבים שמבינים, לדעת שעוד לא מבינים הכל, אבל ברוך השם על מה שמבינים, אבל לדעת שהדברים עמוקים מני ים, בכל שורה במה שהרב זצ"ל כתב, גנוז, כל השס הבבלי, כל הירושלמי, כל הספרה, ספרה, מכילתא, כל הזוהר, תיקוני זוהר, כל המהר"ל, כל הראשונים, אחרונים, האריז"ל, הכל, הגר"א כמובן. כבר לא נותר ללמוד את זה, רק חשבתי על, היום למדנו פרק באורות הקודש, הרב מדבר על מדרגות בעבודת השם, ואז הוא מסיים שם, ואתה, כה אמר השם, יוצרי מבטן לעבד לו. אז פה נקרא באורות, הרב לא מדבר על עצמו, אבל זה עצמו, זה הוא. אשרי האיש, באורות התחייה פרק כ"ד, אשרי האיש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, שהיא נחלת השם, שכל מחשבות לבבו, הגיונותיו, חפצו ושאיפתו, אמונתו ורעיונו, אינם כי עם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה. להתחסד עם כאן דילי דה כנסת ישראל. זה ציטוט מהזוהר, תיקוני זוהר. זה היה הרב. כולו בטל ומבוטל לכלל ישראל. זה לא סתם מליצה שהרב חותם עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, עבד לעם קדוש. זוהי המדרגה האידיאלית של כל אחד ואחד מאיתנו, להרגיש עצמו, להגיע לתחושה כזו, להבנה, להכרה, להעמקה, מתוך לימוד, כוזרי, מהר"ל, אורות וכולי, ולהגיע להכרה כזו, אשרנו, מה טוב חלקנו, שאנחנו זוכים להיות עבדים לכלל ישראל. שמשים של כנסת ישראל, שכל העבודה, כל הלימוד, כל ההתפתחות של האישיות, בניין המידות, בניין המעשים, הכל מכוון אל כלל ישראל כולו, ואל כל פרט ופרט בכלל ישראל. זה לא נגמר בכלל ישראל, וכפי שיש אלפים של סיפורים על הרב זצ"ל, איזה אהבת ישראל פרטית אישית לכל יחיד ויחיד שבעם ישראל. עוד משפט אחד, ההכרה הפנימית שיננו שריגים מעץ חיים, רב דליות וסגי פרי, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, היינו בכנסת ישראל, בכלל ישראל, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים בהווה ובנצח. ההכרה הזו של שייכות, של אחריות, של עשייה בתוך הישיבה, בבית המדרש, אבל העשייה הרוחנית שלנו שהיא בונה ומשכללת את שורש החיים שלנו, את כנסת ישראל, את האומה הישראלית. ההכרה הפנימית הזו, אומר הרב, היא תביא את תחיית האומה למגמתה. תחיית האומה מתגלית בכל מיני מישורים, בוודאי בתורה, בבניין הארץ, בקיבוץ גלויות,
בתעשייה, בכלכלה, בעוד ועוד. אבל המגמה של התחייה, מגמת התחייה, לאן אנחנו הולכים? משה הרב צבי יהודה חוזר הרבה פעמים ואומר, הגיע הזמן שנפסיק לחשוב שהקמנו לנו איזה מדינונת שיש בה כסף לאנשים, והנה, השלמנו את החזון. אנחנו לא באנו לפה להקים מדינונת. אנחנו באנו לכאן להחיות את האומה הישראלית, להחיות את כנסת ישראל, להביא את עם ישראל למגמתו. ההכרה הזו שאנחנו קשורים בכלל ישראל ופועלים בכלל ישראל, תביא את תחיית האומה למגמתה, היא ואח היא תקיץ את הקץ שאליו אנו הורגים, הורגים ותיתן לנו חוסן ישועות. זכותו של מרן הרב זצ"ל, אם הרב צבי יהודה תעמוד לנו ולכל עם ישראל לגאולה שלמה במהרה.